אנחנו מנסים להבין את הדבר הזה, להבין גם מה זה אומר על, על מדינת ישראל, עלינו כאזרחים במדינה הזאת, להבין את, את גבולות הגזרה של המשפט בעולם, של, ויש לנו את פרשנית וראש תחום משפט, כאן, חדשות, תמר אלמוג, מה העניינים?
מעניינים.
יופי, יופי. אני ממש ממש אשמח לפחות עניין. אני אשמח לפחות עניין בכל דבר. אני אשמח לפחות עניין ולשעמום טוטל. וזה, הדבר הזה לא מפסיק להיות מאוד 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 מטריד. וגם מרגיש כמו משהו שהוא אולי רק ההתחלה.
נכון, נכון. אתם יודעים, לפני כמה חודשים עשינו פרויקט מיוחד בכאן חדשות על החזית המשפטית, כאילו על כל הנושא של החזית המשפטית הבינלאומית, שזה הרבה יותר מרק משפטית. ואחד המרואיינים אמר, תהיה רעידת אדמה או יהיה צונאמי, אם ימשיכו הדברים ככה יהיה צונאמי. זאת אומרת, אז מה זה מה שקורה פה עכשיו? זה כבר לפני כמה חודשים. אז הוא אמר, זה אפילו לא הנגיעות הראשונות או התחושות הראשונות של רעידת אדמה.
אז מה זה, מה זה אומר? אני מנסה להבין את ההשלכות, אני מנסה להבין לאן נגיע, ואני מנסה להבין מה דוגמאות העבר לדבר הזה.
אז קודם כל, מבחינת דוגמאות עבר, כשאנחנו מדברים על צווי מעצר בינלאומיים, אין תקדים שהוצאו צווי מעצר לאירוע של מדינה דמוקרטית. לא קרה. ובכלל,
אני לא מאמין שיש לנו את הכבוד המפוקפק הזה.
כן, מזל טוב.
ברכות לכולנו, שזה בעצם לא ברכות ולא לכולנו, ויד נגיע גם לעניין של כולנו, אבל אני חייבת לומר לכם שהתפיסה, הזעזוע הישראלי מהוצאת צווי המעצר הוא ממש לא רק ישראלי, כלומר גם ברחבי העולם, מדינות, מערביות.
ברחבי הונגריה, כן.
לא, רק לא, גורי, תכף התגובה בהונגריה היא אולי שונה מהרבה מאוד מדינות, אבל צריך לזכור שממש לפני כמה שבועות, חודשיים אני חושבת, זה השלושה, הוציאה שורה ארוכה של מדינות, שחלק מהן ממש לא חשודות בעדה האוטומטית אלינו, תמיכה בתפיסה הישראלית, כי בתפיסה הישראלית שקודם כל לבית הדין אין סמכות. והדבר השני, תשמע, עוד פעם, אנחנו מדברים על עולם של אינטרסים. למדינות מערביות יש אינטרס שלא יקרה כזה דבר, למה? כי אם מתהפכים ככה על ישראל, שוב, לא ניכנס לה,
כן.
כן, על הפרטים הקטנים, אבל אם מתהפכים ככה על מדינה דמוקרטית.
אז יש לזה השפעה על המלחמה שקורית עכשיו ממש, זאת החלטה ביטחונית לא פחות ממוסרית ומשפטית, לא?
נכון, וגם מדינה שבסופו של דבר היא קורבן של טבח. כלומר, זה לא שיתוף כל מדינה שקרה בבוקר.
לא, הדבר שאני אומרת זה שההוצאת צווי מעצר האלה משפיעה על המלחמה ממש. זאת אומרת, זה יכול להשפיע כמו, ואני לא משווה, אבל להדליף לבילד כל מיני ידיעות. אני חושבת שאולי אפילו יותר. אני חושבת שאם כל מיני צדדים רואים שהעולם יש לו איזה סנקציה, זה אולי מחזק או לא מחזק אותם, ואני כמובן מדברת על חמאס וחיזבאללה.
אני מנסה.
אני מסכימה איתך לחלוטין, ואני גם אגיד עוד משהו גלית. בסופו של דבר, הרי ההשלכה היא על כולנו. אפשר, אני שמעתי לאורך הדרך תגובות של אנשים שאומרים, טוב, הנה,
זה יסיים את המלחמה.
זה לא מוציאים צו מעצר לנתניהו ואנחנו, זה לא רלוונטי לכולנו. זה משפיע מיידית, זה מסר שיוצא מהרכאה בינלאומית, בעייתית ככל שתהיה, והיא בעייתית.
אין ספק, וזה גם צובע את הכל. אנשים ישכחו בכלל את הסיבה למלחמה הזאת, ואת הסיבה לתגובה שלנו, וזה יהיה הסיפור, שיש כאן פושעי מלחמה, שעשינו פשעי מלחמה.
אבל מה זה אומר בפועל? זאת אומרת, זה נגד גלנט ונגד בנימין נתניהו, הם לא יכולים לנסוע לכל מיני ארצות, אבל שאר אזרחי ישראל יכולים לנסוע לאן שהם רוצים.
אבל מה יקרה הלאה? אני זוכר שהיו גם צווים פעם נגד טייסים. היו כל מיני דברים.
אז זהו בדיוק.
אז בואו נפרק את זה ממש לגורמים על ההשלכה באמת שאנחנו רואים שזה על כולנו. קודם כל, אם הזכרת גלית, אני עניין סיום במלחמה, אז זה יכול להביא להרבה יותר לחץ בינלאומי על ישראל, לסיים מצידנו את המלחמה. למה? כי זה משפיע על, כמובן על מוסדות בינלאומיים באשרים, וגם על מדינות. עכשיו, זה משפיע על מדינה. מדינה תתקשה לעשות, נכון שהצו הוא נגד בית הדין, ה-ICC עוסק באנשים ולא במדינות. אבל המסר הוא מאוד ברור, וכל מדינה תתקשה הרבה יותר לקיים עסקאות עם ישראל, ודאי עסקאות ביטחוניות, ודאי עסקאות נשק, כאשר נגד ראש מדינת ישראל יש צו מעצר בינלאומי על פשעים נגד האנושות, כן? לא תגידו על זה שהוא הוציא מסמך לכאן או לשם, בלי לזלזל בפרשה היא, כן, כן. אבל הבנתם.
כן, כן, כן.
עכשיו,
כן.
מעבר לזה, גם גופים עסקיים, להעסיק ישראלים, להיות בקשר עם ישראלים, להיות בקשר עם ישראל, מוסדות אקדמיים, גופי מחקר, כל המקומות האלה יש עלולה להיות לזה השפעה. ואז עכשיו אני מוסיפה את מה שהזכרתם, שזה גם מאוד מאוד קריטי. בדרך כלל הרי איך יש חשש למעצר או להליך משפטי נגד ישראלים? באים ארגונים שונים למדינה, לבית משפט של מדינה או למערכת אכיפת החוק, ומבקשים להוציא צווי מעצר, מבקשים לעצור. ברובם המכריע של המקרים, זה קרה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, אבל ישראל פועלת מאחורי הקלעים, ויש קשר עם אותן מדינות, וזה נחסם, זה נחסם על ידי הרשויות, או שבתי משפט בצורה עצמאית אומרים, סליחה, על מה אתם מדברים, ובולמים את המהלך הזה.
יש פעמים שהבית מעצר הזה באמת עצר אנשים? זאת אומרת,
לא. לא, עד כה לא, אבל כשיש עכשיו צו מעצר בינלאומי, אז אותם בתי משפט שעד עכשיו די מהרו לזרוק את אותם פונים, לגלגל אותם מכל המדרגות,
כן.
או אותן רשויות שבאו ואמרו, אי אפשר לעצור את הקטין הבכיר הזה או את הקטין הבכיר הזה,
אז אולי אפשר...
כבר יוכלו פחות בקלות לעשות את המהלך הזה.
זאת בעיה גדולה.
זו דעה מאוד גדולה, וזאת השפעה שהיא באמת על כולנו. עכשיו תראו.
אנחנו שלחנו אבל לאום את אהרון ברק ואת מיטב המוחות וזה, מה, לא הצלחנו?
לא,
כלום
לא הצלחנו.
משכנע אותם?
לא.
לא, רגע. קודם כל, אהרון ברק...
הוא לא היה ב-ICC, הוא היה, כן.
זה בדיוק, ב-ICJ. זה בית דין אחר. עכשיו שם, אגב, יהיה אותו דבר בסופו של דבר. למה הכוונה? ב-ICJ, התביעה שהגישה הדור...
שזה נגד מדינות, לא נגד אנשים.
בדיוק, הבינלאומי לצדק. התביעה הזאת, בטענה שישראל עושה ג'נוסייד, כולם יודעים, זה מעריכים רשמית, כן, אבל תכלס יודעים, שהתביעה הזאת בעוד כמה שנים היא תידחה. רק שבינתיים קוראים מהלכים, ואהרון ברק וההתנהלות הישראלית שם צמצמה מאוד את הנזק. אני מזכירה לכם שהיינו שם בסכנה לצו מיידי להפסקה מוחלטת של מלחמה, שנגמר בצו על תנאי לרפיח. אז בינתיים, עכשיו, העת זה יהיה הרבה יותר מסוכן, מהסיבה הפשוטה שאנחנו כבר עם צו מה-ICC, מבית הדין הפלילי הבינלאומי, וזה עלול להשפיע.
עכשיו יש לי שאלה, סליחה רגע, תמר, אני, רק בגלל זמן. כשאומרים לנו, ועדת חקירה הייתה פותרת את זה במובן שהייתה אומרת לעולם, הנה אנחנו חוקרים את זה והעולם מתייחס לענייני בגט שלנו בקטע של כבוד, ושהם מבררים את העניין בעצמם. זאת אומרת, זה נכון הדבר הזה, או שזה גם כן איזה סיבוב עליי, על המוח שלי בעניין של, הנה, אם הייתה ועדת חקירה, אז זה לא היה קורה.
זה מורכב. ישראל יכלה...
אני שמח לכם... שאת אומרת שזה לא חד משמעי, כי גם זה, אנשים קובעים לי, לא, אם היה זה, אז לא, איך? לא הבנתי את הקביעה הזאת.
אז אני אגיד ככה, אם ישראל הייתה עקרון בסיסי מאוד במשפט הבינלאומי, שנקרא עקרון המשלימות, שזה אומר כשמדינה עם רשויות אכיפת חוק ומשפט עצמאיות חוקרת את עצמה ברצינות, או מתכוונת לחקור את עצמה ברצינות, ערכאות בינלאומיות לא יתערבו. אם בתחילת המלחמה, ישראל הייתה קמה ואומרת, אנחנו חוקרים, אנחנו בודקים, בין אם זה ועדת חקירה ממלכתית עצמאית, בין אם זה חקירה, הם מתכוונים, הם רוצים פלילי בבית הדין, כן? אז מאוד 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 יכול להיות שבית הדין היה מתקשה הרבה יותר, ואולי אף בכלל, לנקוט באיזשהו צעד נגד ישראל או ישראלים. זה נכון. האמירה הזאת היא נכונה. קודם כל, עכשיו למה המורכבות? קודם כל, אנחנו לא יכולים לדעת, כי בית הדין הזה מתנהל, כמו שאנחנו רואים, בצורה לא עניינית. אז יכול להיות שזה לא היה מונע, אבל האם זה מצמצם את הסיכון? התשובה היא כן חד משמעית. זה דבר ראשון. דבר שני, אין בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו ועדת חקירה ממלכתית, שהיא כמובן בעיניי, ולא רק בעיניי, מחוצה ביותר, ביותר, ברמה הפנימית, ברמת האחריות, כבר לא
מתאימה. אני כמובן בעד, אני פשוט לא הבנתי את זה.
בשלב הזה, ואני אומר לכם את זה לא כתמר, אלא כמי ששמעה את זה, מגורמים סופר בכירים, אין בשלב הזה, אף אחד לא חושב שהקמת ועדת חקירה ממלכתית, תגיד, תביא את בית הדין להגיד, יש ועדת חקירה ממלכתית.
וגם בטוח לא עכשיו, בשלב הזה.
בדיוק, אנחנו כבר למרבה הצער, אנחנו כבר בשלב מאוחר מדי.
ואת אומרת, סליחה, את אומרת, בית הדין מתנהל בצורה לא עניינית, את מתכוונת לזה?
נכון.
זה שם הטוענת האיטלקיה? זה היא בזה? לא, את טוענת האיטלקיה שמייצגת את הפלסטינים? לא בזה, בסדר?
הרעיון הוא, זה לא רק מי טוען, כי בסופו של דבר, האם בית הדין מתנהל בצורה לא עניינית, כן, אני טוענת את זה, ואני שוב, אני אומרת לכם, אני קטונתי, אני שומעת אנשים,
לא, זה אני...
שהם מאוד מאוד לא חשודים בעדה אוטומטית להנהגה הנוכחית, וגם הם אומרים את זה, זה שעוריה, זאת החלטה שהיא שעוריה.
היועצת המשפטית לממשלה יותר מזה.
כן, היועצת המשפטית, היועצת המשפטית לממשלה גם אמרה, לממשלה, תצמצמו את הסיכון. צמצמו את הסיכון, והם לא הקשיבו, אבל זה עדיין לא הופך את ההחלטה ללא שעורייתית, היא אומרת את זה. באמת, מכל מקום, למעט קיצוניות, כאן ושם, כולם אומרים את זה, זו החלטה שעורייתית.
אתם יודעים מה הנזק באמת לישראל? זה שעכשיו אנחנו נמשיך בנרטיב הרגיל של כולם אנטישמים. כולם אנטישמים.
אתמול היה סרטון של 10 דקות בדיוק על הדבר.
עוד פעם נחזור.
אבל לפעמים זה גם זה.
נכון, ברור
שאמרו את העניין שזה לא ענייני.
בדיוק, אבל...
זאת יכולה להיות טעות שתפגע בנו בבית הדין. כלומר, היא מאוד יכול להיות שזה לא הדבר הנכון לעשות. גם כאן, אני מדברת על דברים שמידיעה. שיש המלצות, והיו גם, ועדיין יש, של גורמי המקצוע בישראל, לדרגים על מה שנקרא לדרג המדיני, שאומרים, לא בטוח שהדבר הנכון הוא לתקוף ככה את בית הדין, לא כי הוא צודק, הוא לא צודק, והטובע הזה שיש...
אבל זה גם תגובה לא עניינית. זאת גם תגובה לא עניינית, כן.
אוקיי. לא, אני בקטע הזה אני חייבת להגיד שאני מבינה את ה...
שמה, שיש מקום לאמוציות בדבר הזה? בוא נהיה חכמים.
לא, בדיוק. זה בדיוק המשפט. אנחנו צריכים להיות... חכמים ולא צודקים, אז אנחנו צודקים, יופי, מה, אנחנו צודקים ועם צו מעצר. צריך, אם אנחנו תוקפים את בית הדין בצורה כזאת, מה שזה עלול לעשות, לגרום לאותן מדינות לצופף שורות, למדינות החברות בבית הדין, שלא מהרו כולן לצאת נגדנו, לצופף שורות, הם בסופו של דבר חברות במוסד הזה, הם יגידו לעצמן, אוקיי, אנחנו צריכים להגן עליו.
זה הזמן לשלוח את אבא אבן לסיבוב באירופה.
תמר, אני ממש מתנצל, אבל יש חדשות, תמר אלמוג פרשנית וראש תחום משפט, כאן חדשות.
תודה רבה, מעניין מאוד.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
שבוע טוב.